כידוע, בחג החנוכה אנחנו מציינים את הניצחון שלנו על היוונים. כידוע, בחג החנוכה אנחנו מציינים את הניצחון שלנו על התרבות היוונית. יש לזכור שהמפגש לא היה באופן ישיר עם התרבות היוונית המקורית. היה, אפשר לומר, ביוון אפשר להבחין בשלוש תקופות שונות. התקופה העתיקה, שנקראת, אפשר לומר, התקופה הרומאית, אחר כך התקופה של יוון הקלאסית, אחר כך התקופה ההלניסטית. התקופה ההומרית, ככה קוראים לזה, על שם ספרי הומרוס המתארים חלק מהתקופה ההיא, היא התקופה שבה היוונים היו עובדי עבודה זרה במובן הרגיל והקלאסי, בדומה לכל עם עתיק, כמו הכנענים או הפרסים או הבבלים. כמובן כל אחד עם היוון המיוחד לא, אבל בסופו של דבר גויים רגילים עובדי עבודה זרה, זאת היא התקופה ההומרית. כן? לילים? כן. אחר כך ישנה תקופת יוון הקלאסית, שמה שבולט בה זה שני דברים בעיקר, זה שלושה דברים: תורת המדינה, במיוחד עם הדמוקרטיה האתונאית, אבל גם עם המשטר המיוחד של ספרטה, וההתפתחות של האומנות והאסתטיקה, אל המישור הרוחני הפילוסופי. קוראים לזה המאה של פריקלס. פריקלס היה אחד משלטי האתונה, שבזמנו פרחה הפילוסופיה והאסתטיקה. אחר כך, זה מתחיל, אפשר לומר, מראשוני הפילוסופים הקדם סוקרטיים, אפשר לומר מטלס, עד ימי אריסטו. תלמידו של אריסטו הוא גם מדינאי דגול, קוראים לו אלכסנדר מוקדון, והוא כובש את המזרח, ויחד עמו נפתחת התקופה ההלניסטית. ראשון הלס, הלס זה השם של יוון ביוונית, אם כן, הלני ביווני, הלניסטי, מיובן. וההלניסטים הקימו ממלכות. אחת הממלכות הייתה הממלכה הסלבקית, שבה שלטו צאצאיו ויורשיו של סלבקוס. אחד מהם היה אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס, שאיתו נכנסנו להתנגשות בימי חנוכה, כשכבר אפשר לומר המלכים האלה היו כבר לא פילוסופים ממש, הם היו רחוקים אפילו מיות כאלה, אבל הם עמדו במרכזה של מערכת חברתית שנשאה בקרבה את התרבות היוונית, הן מבחינה אסתטית והן מבחינה פילוסופית. כן.
מי היה הסוף של כל התרבות היוונית? המלך באותו זמן?
אלכסנדר מוקדון הוא המייסד. לא, אחר כך היו כל מיני מלאכים.
מי היה
מעל אנטיוכוס? לא אכפת מעל אנטיוכוס. אנטיוכוס הוא בוס.
כל הפרק של יוון
לא. יש חלוקה של אלכסנדר מוקדון שלט על יוון ועל מקדוניה ועל תראקיה ועל אסיה הקטנה ועל מצרים ועל ארץ ישראל ועל בבל ועל פרס ועל אפגניסטן זה היום, ועל חלק מהודו. Okay? זה המון. אחר כך זה התחלק לחתיכות. היו מיורשיו ששלטו רק על יוון, יש כאלה רק על אסיה הקטנה. ויש לגופו שנייה, מה שמעניין אותנו, היו שתי שושלות של מלאכים שהיו אחריו, אחת במצרים והשנייה בסוריה ועיראק. נאמר השושלת ששלטה במצרים קראו לה שושלת התלמידית על שם פטולמאוס הראשון שייסד את השושלת, והשושלת השנייה שלטה על סוריה ועל עיראק קראו לה השושלת הסלבקית על שם סלבקוס הראשון. אוקיי? הם היו הגנרלים שלו, התחילו להרוג אחד את השני, בסוף זה איך שהוא מתייצב והיו שתי מנוחות. מה עם ארץ ישראל? ארץ ישראל הייתה לפעמים של זה, לפעמים של זה, בשלב הראשון בעיקר של מלכי מצרים, בשלב השני בעיקר של מלכי סוריה. אחד ממלכי סוריה ועיראק בעצם היה אנטיוכוס. אוקיי? כן.
מה לפני
אנטיוכוס? אנטיוכוס? אנטיוכוס היה מלך.
מלך, מה
היה חשור לתנות במוזות? הוא אחד מהשושלת הסלבקית.
אה, הוא אחריו?
הוא, כן, יש אחרי אנטיוכוס הראשון, אחרי סלבקוס הראשון, יש לך אנטיוכוס הראשון. וכו', שם השושלות של הסלבקים זה מאוד מעניין, זה כל הזמן אחד הורג את השני. זה אף אחד לא גומר את החיים שלו בשלום. אני מגיע אנטיוכוס, אני לא יודע אם הוא הרביעי, הוא חמישי, נחשב חמישי, לא? אנטיוכוס הוא שפעה נוסר. אחר כך היה דימטריוס, בקיצור שם כל מיני מלאכים שקראו להם או סלבקוס או אנטיוכוס או דימטריוס בדרך כלל. עוד זה היה עוד כמה, בלס.
מה זה בתרבות בין הקלאסית להלניסטית?
ההבדל הוא שהתרבות ההלניסטית היא משהו מדורדר. כלומר, זה לא תרבות שעומדים בראשה פילוסופים, שבה המוסר הוא דבר חשוב, אלא בעיקר יש ארגון מדיני כללי שמקיף הרבה עמים, ויש בו תרבות של שעשועים. זה פחות או יותר מה שהיה אז, כשכמובן מדי פעם גם קוראים קצת יצירות פילוסופיות בתור שעשוע סלוני. כן? אבל העיקר זה הגימנזיום והקרקס. כן.
אולי זה גם
תראה, יחד עם אלכסנדר מוקדון באו עשרות של פילוסופים איתו.
כן, אבל לא הם ככה, כי בכל זאת,
אולי זה היה קצת פגישה בין המזרח למערב, זה היה משהו, פגישת הערובת. כן, עשו קצת שינויים, קצת שיפוצים, בסוף התחשבו בנפש של כל העמים, וזה איכשהו הסתדר. ברור? וכן, זה, אם מדובר על הצד המדורדר של תרבות יוון, הוא זה שהגיע לידינו בימי אנטיוכוס. זה לא אומר שבתוך התרבות ההלניסטית הזאת לא מסתתרת הפילוסופיה היוונית. בסופו של דבר, הפילוסופיה היוונית אפשרה את היווצרותה של התרבות המדורדרת הזאת, ובעצם, בהתנגשות שלנו עם החיילים הסורים-יוונים, בעצם אנחנו גם נגשנו עם הפילוסופיה היוונית, אם כי בצורה עקיפה. לא. עכשיו, מה כל כך מסוכן, אפשר לומר, בתרבות היוונית? עם אנטיוכוס זה לא היה מסובך. אנטיוכוס אמר, רבותיי, אוכלים חזיר. טוב, אוכלים חזיר, ידוע. אסור לאכול חזיר. או אומרים, צריך לעבוד לזאוס. טוב, אנחנו יודעים, לא עובדים לזאוס. אז כך שאין פה בעיה. הבעיה היותר, היותר קשה זה בימי המלאכים שקדמו לאנטיוכוס. למשל, תלמי השני פילדלפוס, שתרגם את התורה ליוונית. לתרגם את התורה ליוונית, הדבר הזה פחות נורא, לכאורה. מה כל כך נורא בלתרגם את התורה ליוונית? סך הכל, זה עוד ספר, מתרגמים ליוונית. אלא שהכוונה הייתה בזה להפוך את התורה לחלומה, אחת מן היצירות של התרבות הכללית. זאת אומרת, כל הכבוד לכם היהודים, אתם תרמתם לעולם ספר נפלא, שיהיה עכשיו בספרייה של אלכסנדריה, ויתורגם לכל השפות שבעולם. מכאן ואילך לא צריכים את העם היהודי. כלומר, מה שהתרבות היוונית עושה, היא פשוט לוקחת את היצירה של עם ישראל, מעריכה אותה, על מנת לבטל את שם ישראל. זה, כן, במובן מסוים זה עיבוד המוסר. מדוע? כי זה להתייחס אל תוכן החוכמה כאל דבר עצמי, ללא קשר עם הזהות האנושית שמעבירה את זה.
כן. מעריכה
בעין? בעין, כן. כן, זה גדול, התורה, הבייבל, נפלא. כן? זה משהו אוניברסלי, זה best seller, כן? רב מחר עולמי. אבל לא צריך את היהודים משהו זה. כי הרי עכשיו יש גרסה באנגלית, ויש גרסה בצרפתית, ויש גרסה ברוסית, ויש גם גרסה בעברית לדוברי עברית. כן? כלומר, אין שום... מה? לא, כן, לא צריך מישהו. זה המשמעות, אגב, של בתפילת על הניסים. כשעמדה מלכות יוון הרשע על עפה ישראל, משכחם, מי המעריכה שהזכחת כתוב? קראת בסידור. קראת בסידור שכתוב לשכחם ולהשכחם של תורתך. זה בסידורים החדשים שבהם המדפיסים רצו לתקן את הגרסה בגלל שהם, לא, בגלל שהם למדו דקדוק את הבגרות. והגרסה הקודמת לא נראתה להם, לכן הם תקנו, אבל הגרסה המקורית זה לשכחה מתורתך. מה ההבדל? אז המדפיסים באמת היה קשה להם, הם אמרו איך אפשר להגיד לשכחה מתורתך? אמרו לשכחה מתורתך. אז הם חשבו שזה טעות, ולכן עשו מהגורה מתוקנת, והם הורידו את המן. אבל אפשר להגיד ככה, לשכחה או להשכחה מתורתך. אנחנו ניקח את התורה, ואת המשרד אנחנו נמחוק. לא צריך את עם ישראל. התורה היא מערכת ערכים שלמה שהיא מצטרפת לאתיקה של אריסטו ולפילוסופיה של אפלטון, ויש לזה מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה. זאת אומרת, זה החטא של התרבות היוונית, זה האימפרסונליות שלה. זאת אומרת, אימפרסונליות, ביטול האישיות. זאת אומרת, זה לא משנה מי זה שאומר, העיקר מה אתה אומר. וזה לא משנה אם זה אדם או אלוהים. גם אלוהים מפסיק להיות מישהו, הוא רק משהו כללי, לא מחייב. זה החטא הראשי של התרבות היוונית. ממילא, כל ההתגבלויות התרבותיות הן משניות, לא חשובות. זאת אומרת, ייתכן שהתורה זה חוכמה, ייתכן שהתורה זה דבר השם. אם אני אומר שהתורה זה חוכמה, זה לא משנה מי האומר. זה לא משנה מי הוא העם שנושא את החוכמה הזאת בקרבו. רק זה מעניין את הארכיאולוגים. ממילא אני לא צריך להתייחס אל השני כאל מישהו. לכן בעצם אני חי במעגל סגור, אין לי מחויבות כלפי ראי. כל היסוד של ואהבת לרעך כמוך הופך להיות צורך חברתי של תקינות היחסים הנימוסיים בתוך החברה. משהו כזה.
אבל הוא לא מנסה בזה להיות המקור של התורה?
מי?
יופי.
לתפוס את ה... לא, כי אתה... יוון אינה מציבה את עצמה במקום ישראל. היא באה לבטל כל זהות. עכשיו, יש גם, לעומת זה, אם נגיד שהתורה זה דבר השם. דיבור זה מישהו שמדבר אל מישהו, אז יש חשיבות למי זה ניתן, דרך איזה אישיות זה עובר. זה הבורא כאישיות שמדבר אל עם ישראל כאישיות, אם כן זה חשוב, הפרצוף האנושי, צלם אלוהים שבו. כן.
בעצם
אנחנו
קוראים
שזה
לאט
מפרע.
שיש לא אכפת לך...
מן השני כאישיות, אלא כמשהו. כלומר, זה כמו ארגון בצלם. יש... צלם, האדם, אבל לא אכפת לי מי הוא האדם. זה מובן? האישיות כבר הפסיקה לשחווה.
אכפת לי על מה הוא אומר, לא אומר.
לא, אפשר לומר אפילו כך. אפשר לומר מה שזה אומר. זה כמו בפילוסופיה החדשה.
אבל מה נפקמינה
שזה מעשה? נפקמינה, יש לי יחס. מה? כן, השאלה אם אני מתייחס אליו מצד התוכן החי שבו, או מצד הקטגוריה שאליה הוא שייך. למשל, אריסטו כתב על זה הרבה במטאפיזיקה, שהפילוסופיה אינה יכולה לדעת את הפרט, היא יודעת רק את הכלל. אז ממילא יש עזיבה של הפרט. כן? אלוהים זה לא קונצפט, זה מישהו. יש לו רצון, הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לתלדים, אומר רש"י, בשביל מה הוא אומר את זה? מכיוון שגאלתי אתכם, עליכם לקבל גזירותיי. כן? כלומר, כדאי, כדאי, הוא הוצאתי אתכם, שתקבלו גזירותיי. יש לי משהו לומר, זה מחייב. וגם כשתקיים את המצוות האלה, אתה לא רק תחיה טוב, אלא אתה גם תפגש איתי. יש לי משהו לומר לך, ולכן אני מזמין אותך לפגישה, אומר האלוהים. איך תפגש איתי? תקיים מצוות, נפגש. יש לי משהו לומר לך. זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, לפי התפיסה ההלניסטית, בעצם אין שום מקום לתרבות פרטית. זה שיש תרבויות, זה, היווני יסביר את זה ככה. בפניקיה התפתחה תרבות, במצרים התפתחה תרבות, בבבל התפתחה תרבות. למה זה לא אותה תרבות? כי פשוט לא הכירו אחד את השני, זה דבר מקרי. אבל עכשיו אנחנו נייצר, אנחנו ניצור איזה מרחב תרבותי אחיד, שבו כולם יהיו יוונים, ויוונים מסוגים שונים. יווני עם פולקלור מצרי, יווני עם פולקלור פניקי, יווני... מה? זה השאיפה של האמריקאים. זאת אומרת, לא, של התרבות האמריקאית. האמריקאים משוכנעים, כפי שאמרתי כמה פעמים, שכל אדם בעולם הוא אמריקאי בנגלה ובנסתר, וצריך לעזור לו לגלות את זה שהוא אמריקאי. זה שהוא במקרה עם עיניים מלוכסנות ועם אור צהוב, זה דבר שולי לחלוטין. הוא קודם כל אמריקאי, באופי סיני. זה מה שלמשל רואים את זה במלחמת סדאם חוסיין ובוש, שבוש היה משוכנע שעל ידי מסע תקשורתי נגד סדאם חוסיין הוא ישבור אותו בדעת הקהל שלו בעיראק. חשיבה אמריקאית על העם הערבי, כן? או אי הבנה מוחלטת של מה זה המזרח התיכון, אופן התגובה הנפשי של האנשים האלה, כדומה. ובאמת אפשר לייצר איזה מין תרבות כזאת שבה כולם מרגישים בבית. אתה נוסע לכל שדה תעופה בעולם, יש תמיד אותם הבנקים, אותם נוהלים, אותן ויזות, אותה שפה בינלאומית, אתה מרגיש בבית בכל מקום בעולם. מלבד השפה הבינלאומית יש גם שפות אזוריות, לוקליות, כן? זאת בעצם השאיפה היוונית שהיום גם מצליחה להשתלט על כל כדור הארץ. לפי זה, הייחוד התרבותי של כל אומה הוא משני, הוא רק פולקלור. מבחינת עם ישראל הדבר הזה לא היה קביל. מדוע? כי מבחינתנו, דווקא הצד העילאי של נפש האדם זה הייחודיות שלו, הייחודיות של כל אחד. אנחנו כלליים, אבל במובן הזה אנחנו כלליים, אבל לא אומרים שלא כולם עבריים, לא כולם יהודים. זה ההפך, זה שכולם מקיימים מצוות, זה המשני. זה חשוב שכולם מקיימו מצוות, אבל איך שאני מקיים מצוות זה לא איך שאתה מקיים מצוות, זה משהו אחר לגמרי. למשל, אתה יודע, בנפש האדם יש חמש שכבות לפי תורת ישראל: נפש, רוח, נשמה, חיה. מה העליון ביותר? יחידה. היחידיות שלי, האופן שבו אני כיחיד מעוגן באינסוף, זה היחידה, זה שורש החיים שלי. אפשר לומר, כן. מבחינה התנהגותית זה אותו דבר, אתה צודק. שמבחינת התנהגות יש מה שנקרא אתיקה. האתיקה על ניקומקוס, זה נמצא באריסטו בספר נפלא, איך להסדיר את היחסים בין אדם לחברו. אבל זה לא אלא כל מי שהוא. אולי אני אגדיר את זה יותר טוב, על פי מה שקרה בימי אדם הראשון. אדם הראשון קרא לאשתו אישה, כן? לזאת יקרא אישה, כי מאיש לו כוחה זאת. כלומר, היא עוד משהו שבא מן האיש. אין לה שם פרטי. רק אחרי החטא הוא מבין את הטעות שלו, ויקרא האדם את שם אשתו חווה, נותן לה שם. כן? היא הפכה להיות מי שהוא בשבילו. בבקשה, כן. הגישה היא ככה: האם אנחנו עסוקים במסגרות או בתוכן? כן? התרבות היוונית ידעה לפתח יפה את המסגרות של החיים, הכלים שבתוכם אפשר לצקת את החיים. אבל בחיים עצמם היא לא נגעה. כמו שהמדע עוסק בקליפה החיצונה של המציאות, והנה עוסק בחיי המציאות. תורת ישראל עוסקת בהפך מזה, היא עוסקת דווקא בחיים, לא כל כך במסגרות של החיים. כמובן? עכשיו, כשתרבות המסגרות חשבה שהיא במקום תרבות החיים, שהיא בעצמה קובעת מה הם החיים, היא הפכה לגורם של מוות, משהו שמבטל את החיים בכל מקום. מרדד, כן? מה זאת אומרת המשמעות? אולי קצת, אני מרגיש שיש פה משהו למקד, כן? אבל...
מה...
בסדר, בסדר, לא, לא מפה. כן, אבל יכול להיות שאדם לא יהרוג את חברו, והיחס שלו על חברו הוא שונה לגמרי. אני לא הורג אותך כי אתה אדם, או אני מציל אותך אפילו מאויביך כי אתה אדם, בגלל שאני מעריך את הקונצפט, את המושג אדם, אבל ממך אישית לא אכפת לי. כן, מי אתה זה לא מעניין אותי. ולעומת זה, בגישה היהודית, מה? משהו כזה, יש לך מזל שאתה אדם, כמו שאומרים, כן? לעומת זה, הגישה, שאני קורא לה הגישה היהודית, חשוב לי מי אתה. ולכן גם אני לא אציל כל אחד. מובן? טוב, כן.
ידעתי מהרב שכל אחד מכן מצוות בצורה אחרת. ואני אומר, זה בין התפילים שיש,
זה בין שמעבר. לא, האופן שבו אתה מניח תפילים הוא שונה מאשר האופן שבו...
איפה זה מניח?
זה מתמקד בכוונה שלך.
כלומר, מה אחד יכול לחבר
את זה? זה משהו אחר, כי אתה מישהו אחר ממנו.
דוגמה, דוגמה, זה כללים.
מה?
מה אחד יכול לחשוב שאני אחרים, לעומת השני יש חושב משהו אחר?
דוגמאות, זה לא משנה, כי גם אם אני אגיד לך ששניהם חושבים אותו הדבר, זה איציק שחושב פה את הדבר הזה, כאן זה יוסי שחושב את הדבר הזה, זה משהו אחר. זה כבר לא אותו אחד. נאור? זה כמו ששני חברים שלך יבואו ויגידו לך שלום, כן? השני החברים אמרו אותו דבר? אם אתה חושב ככה, סימן שהם לא חברים שלך. אבל לפי ששניהם אמרו את אותה המילה, עם אותו חיוך. כן. 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 כן, עסקו במדע היופי. כן, כן, נכון. לא, אני לא בטוח. ייתכן שכן, זאת אומרת, ברגע שלא מתייחסים אל גופם של החיים, אז יש התאפסות לחיצוניות של החיים. כן, למשל, האהבה ההומוסקסואלית שלהם היא לא על מנת, כלומר, זה אהבה לא פוריה. זה, אפשר לומר, לא מבחינים בין מה שהוא שייך לתולדות לבין מה שסתם שייך להנאה. כן? אז זה כבר, זה קלקול. זה קלקול מהסוג הזה, של תפיסה חיצונית. כן? או... אבל ייתכן שזה יצרה שקיים עוד הרבה לפניכם ביוון. לא יודע. אבל אנחנו מבחינים בקלקול הזה כל פעם שיש סוף תרבות. שיש תרבות שאין לה לאן ללכת, אז הקלקול הזה מופיע. כן? אגב, זה מאוד מעניין, זה הולך בכיוון הזה. כשאיש אוהב אישה, הוא אוהב מישהו אחר ממנו, כי הוא מסוגל להיפגש עם האישיות השונה ממנו. מה שאין כן, באהבת זכור, הוא אוהב רק את עצמו, רק מה שדומה לו. כן? כלומר, אני לא מסוגל לצאת מן התחום שלו אל החוץ. זה אינטרסונלי. כן. יש ביטוי כזה של רבי יהודה הלוי, אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. מאוד הולך בכיוון הזה. זה אגב, הכישרון של יוון הוא באמת הכישרון של היופי. יש אפילו על זה רמז קדמון, יוון, אותיות, נוי. יש הבדל. כשנופלים מן האידאל אל המציאות, מן המציאות אל תחתית המציאות, זה ירד, מצולה, כן? תחתית היד. וכאשר יש כפיפה של השיפוט הזאת, יש ענבה כתבי מעלה, זה נופל.
לכן גם בתורת הסוד קוראים ליוון מתאים למידת ההוד, מידת ההוד. הוד זה האסתטי, כן? זו מידתם גם של הכהנים, לכן דקה הכהנים יכלו ללחם ביוון. ממילא יש עוד דבר שיוצא מן התרבות ההלניסטית, זה שאדם נתבע לפחות להתאים את התרבות שלו, כלומר את החיים שלו, באופן כזה שזה לא יסתור את הדרישות של התרבות הכללית. ולכן הבקשה של היוונים להכניס אלים יווניים בתוך המקדש לא הייתה כל כך מתוך עבודה זרה. כן? אנחנו התנגדנו לזה בזמן החשמונאים בגלל שאנחנו מתנגדים לעבודה זרה. אבל כשאנטיוכוס מבקש להכניס פצל של עבודה זרה לתוך המקדש, זה לא בגלל שהוא עצמו עובד עבודה זרה. מדוע? שהרי היוונים בעצמם כבר לא כל כך האמינו בזה. הם בעצמם כבר היו די מרוחקים מהתייחסות, כבר הפסיקו להתייחס ברצינות לאלים של עצמם. צריך ללמוד את ההיסטוריה שלהם. אבל זה הכל היה כבר בלוף, כן? אלא מה? עבודת האלים המשיכה בתור מסגרת חברתית מאגדת. ולכן מכיוון שהם היו מעוניינים שהיהודים יתמזגו בתרבות הפנית הזאת, גם דרשו מהם להכניס את האלים היווניים למקדש.
אבל הם לא התנגדו שיהודים ימשיכו.
התנגדו בגלל שהם הרגישו שזה מפריע להתבוללות הזאת. לא ביקשו מן המצרים לוותר על האלים שלהם. לא ביקשו מאף עם לוותר על האלים שלו, רק מן היהודים. כי אצל היהודים ראו שיש פה התנגשות, שכל זמן שהם דבקים בתורה שלהם, הם אינם יכולים לספוג את הרוח היוונית. וזה מה שהפריע מאוד, לכן הם דרשו את הכנסת האלים האלה. ושאלו מרקד שבעצם מה שקרה בימי אנטיוכוס זה רק התוצאה וההשלכה המיידית של הדבר הזה. יש עכשיו לפי זה אפשר להבין שיש מחלוקת בין המקורות איך פרץ המרד של החשמונאים. יש מקור נקרא ספר המכבים שבו מתואר איך התחיל המרד, אולי מישהו יודע? איך זה התחיל? מה? הסיפור הידוע שמה?
שהגיעו לפרח השמונאים
לא לפרח השמונאים, אלא מודיעין
והציבו שם
מזבח
והכתיב ואמרתי, תקריבו
כן, אוקיי, אילוז ממש ואז יש יהודי שקרב
ואז מתיהו בא, הרג אותו ואת
היווני ואת החזיר ואת הכל. בעצם מהחזיר לא יודע מה עשו, לא יודע מה עשו מהחזיר.
לא, לא
חזיר. כן, מסכן, יכול להיות ש...
אז הוא... אז הוא חרם מהשמלה
הזאת. כן, 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 נכון, ואז התחיל המרד. זאת אומרת, המרד התחיל מתוך התנגשות עם הפולחן האלילי היווני, עם העבודה זרה. זה מה שמסופר בספר המכבים. למה? כי הספר המכבים הוא ספר דתי. הוא דתי. אז הוא צריך הצדקה דתית למלחמה. מכיוון שהיה שם איסור לעבוד עבודה זרה, אז אנחנו הדתיים התנגדנו ויצאנו למלחמה. אבל במדרשים זה לא הסיפור.
אבל אתה רוצה לומר, מה אופי זה התנגדות?
דתי. כתוב בהלכה שאסור להשתחוות לעבודה זרה, והיוונים דרשו שנעבוד עבודה זרה, ולכן התנגדנו, ונלחמנו. זה פשוט דבר. זה מתוך רדיפה דתית. אבל במדרשים, ובתוספתא גם כן, מוזכר סיפור אחר לגמרי.
אמר
מוזכר את זה
בפלאביוס
נכון. כן, אבל לא זוכר בדיוק. אבל במדרשים מסופר שהייתה חתונה של הבת של יוחנן כהן גדול עם הבן של חשמונאי. כן, לפי המדרש, יוחנן כהן גדול וחשמונאי הם שני אנשים שונים.
חשמונאי זה
השם אדם? כן, היה אדם שקראו לו חשמונאי, שהבן שלו התחתן עם הבת של יוחנן כהן גדול. יש פה מה לדבר. לדעתי, אני לדעתי צריך לפסק את זה ככה. בימי מתתיהו בן יוחנן, פסיק. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, פסיק. חשמונאי ובניו, פסיק.
שיהודה לא היה בן של מתתיהו?
לא אמרתי יהודה. רגע, יש פה שני אנשים ששניהם קוראים מתתיהו בן יוחנן, ולכן, ויש יוחנן ומתתיהו. בקיצור, המדרשים עושים סטלט שלם מהסיפור הזה. אבל זה כלום במסכת מגילה כתוב, שבימי יוונים העמדתי להם את שמעון הצדיק ואת יוחנן כהן גדול ואת חשמונאי ובניו. כך כתוב במסכת מגילה. אז זה בנים, הבן של חשמונאי היה צריך להתחתן עם הבת של יוחנן. ואז עשו חתונה גדולה, כולם היו מבסוטים, שמחים, חוץ מהחתן והכלה. אתם יודעים למה? כי לפי החוק היה, אז החוק היה שהלילה הראשון היא צריכה לבלות. זה גם בלבול. הכניסו אחר כך שקראו לה יהודית, אבל זה לא נכון, כי רצו לחבר את זה לספר יהודית, ששם יש סיפור דומה. אז עשו מזה, זה חלק מהסלט, כן? אבל לא קראו לה יהודית. כן? אבל על כל פנים, הבת של יוחנן, היא דווקא לא שמחה בחתונה שלה, כי המקובל, החוק היה שהיא צריכה לבלות את הלילה הראשון עם ההגמון היווני, ואחרי זה היא מותרת לבעלה. ולא היה שם שום סיבה להתנגד מבחינה דתית, כי זה רק אונס, ואונס רחמנא פטרי. אז קיבלו את הגזרה על עצמם, עושים חתונה, יודעים שבלילה יהיה ככה, ואין מה לעשות, עושים, כולם שמחים, חוץ כמובן מהחתן והכלה. זה לא נגד ההלכה, זה אונס, מה אפשר לעשות? מה אתה רוצה שהיא תעשה? אין לברור? לברור?
להתחתן לברור אחרים, כן.
יש אורחים וזה, והזמנתי רבנים חשובים. כן. כי אולי ההגמון יוותר, אני יודע מה. חתונה, אין איסור לעשות. אין איסור לעשות חתונה. זה אין איסור. לעשות חתונה זה מותר. זה שאחר כך יבוא ההגמון, מה אפשר לעשות? זאת אומרת, מבחינה דתית אין בזה בעיה.
זה כמו
לקצור
בן אדם ליד
הערים,
ואין לי, הוא אולי יתחבר.
משהו כזה, כן.
לא, לא,
לא, זה סוגיה ראשונה במסכת כתובות הנושא הזה. במסכת כתובות שם יש סוגיה שלמה על הנושא הזה. על כל פנים, כתוב שבאמצע החתונה, היא עשתה מעשה מאוד לא צנוע, התפשטה בפני כולם, ואז האחים שלה רצו להרוג אותה. אמרו לה, איך את לא מתביישת? היא אמרה, ואיך אתם לא מתביישים? באמת את צודקת, הלכו, הרגו את ההגמון, וככה התחיל המרד. זאת אומרת, שהיא באה בשם טענות לאומית, לא, זה הסיפור של יהודית, כן, זה סיפור. כן, עכשיו, זאת אומרת שהיא באה בשם טענות לאומיות. כלומר, מסיבות דתיות, אין לכם סיבה לעשות מרד, אבל מה עם הכבוד הלאומי המחולל? נכון, את צודקת. כי זה בושה לאומית. שאנחנו מוסרים לידי הגויים. זה אגב אותו סיפור שקורה במעשה זמרי. במעשה זמרי כתוב ככה: וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות, אל בנות מואב. משה עשה משהו? לא הגיב. זונים אחרי בנות מואב, משה לא מגיב. למה הוא לא מגיב? כי עוד לא היה איסור. עוד לא היה איסור, זה לא איסור בהלכה. אחר כתוב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ואז ויצמד ישראל לבעל פאור, ויהי הקצף על ישראל. אז פתאום יש עבודה זרה. עבודה זרה זה אסור. משה מגיב. אומר משה, הרגו איש את אנשיו הנצמדים לבעל פאור. מתחילים להרוג בעם. זמרי, שהיה אדם דתי, אומר רגע רגע, זה חבל, למה הורגים את האנשים? כי הם עובדים עבודה זרה. מה גורם לעבוד עבודה זרה? בנות מואב. נכניס את המואביות לתוך המחנה, בתוך המחנה אין עבודה זרה, ואז לא יצטרכו להרוג אותם. זה מה שכתוב.
ואם זה לא עבודה, ואם זה לא עצוב, אם זה לא כתוב שזה עצוב,
זה לא היה
עצוב. זה דרך ארץ, אין מקום
להחיל. יותר מדרך ארץ, זה המגע בין ישראל לעמים פה. אבל באמת, ממתי אסורה באמת גויה? זנות עם גויה, ממתי זה נאסר? בדין של חשמונאי. אני גזרו את זה. כלומר, עד החשמונאים לא היה איסור פורמלי בהלכה לדבר הזה. אבל פנחס הוא ראה את זה, הוא אומר, זה מרגיז אותי. זה נגד הכבוד הלאומי, הורג את זמרי. כתוב בגמרא, ביקשו ראשי שבטים למזות אותו. אמרו, מה זה, בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? כלומר, יש לו איזה תיק דתי, לפנחס. ילך ויהרוג נשיא שבט בישראל? קצת כבוד לתורה? איך הוא הרג את זמרי? אתם מבינים? זמרי בן תלו היה נשיא שבט, היה אדם חשוב, תלמיד חכם. איך האיש הזה... כן, עובדה, הנה, הוא עשה שיקול פה עמוק מאוד, הוא אמר, כדאי לעשות זנות.
נבל ברשות התורה.
כן, זהו, זה נבלות ברשות התורה, בדיוק, הוא נבל ברשות התורה, מבחינה לאומית הוא נבל, מבחינה דתית הוא בסדר. וזה בדיוק הסיבה של המרד של החשמונאים. כלומר, ספר המכבים חיפש איזושהי עילה דתית למרד. ולכן סיפר את הסיפור של הפסל וההקרבה במודיעין. אבל הגמרא אומרת, הסיבה האמיתית הייתה סיבה לאומית, לא סיבה דתית. כן? מה? לא, אין שום הלכה. הבועל הרמית גם אין פה גיבור.
כן.
הוא חייב לפגוע בו. איזה עבירה עבר זמרי? לא כתוב בתורה
הזאת.
מה? זה גם שם רשאים, זה מה זה קנאים? קנאים זה דווקא מה שאומר שזה מחוץ להלכה. מה זה קנאי פוגעים בו? בית המשפט יערוג אותו. למה שבית המשפט לא יעשה את זה? כי בית המשפט דן לפי ההלכה. קנאים פוגעים בו, כוונה מי שיש בו קנאות לאומית, הוא זה שיעשה את זה.
כן.
נכון.
והוא עשה אפילו להתאבל בעצמו, אבל שיהרגו אותו ואיתו יחד כתקומה, כי הוא רצה להרוג שם.
אה, הוא ראתה שיהרגו אותו.
כן, הוא מה שהקיים.
זה כבר חידוש.
לא, אולי, זה כיוון מילים ש...
טוב, יכול להיות, בסדר. אולי... כלומר, עושה מעשי זמרי, הוא מקבל שכר כפנחס. יכול להיות, כן, אני לא חושב. אני חושש, כן, אני חושב שזה נאמר פה. כן. אם כך, אתם רואים שיש פה איזה נקודה, הנקודה פה עמוקה מאוד. זה לא נקודה, זה לא מלחמה על קיום מצוות. זה מלחמה על הזכות של ישראל לשמור על ייחודו, על הפרצוף האנושי המייחד את ישראל. מה זה כבוד המשפחה? זה גם משהו לאומי. המשפחה זה פועל כתא לאומי, קטן. כן, כל אומה זה מתחיל עם משפחה. ונברכו בך כל משפחות האדם. זה אותה רוח שפועלת גם פה וגם שם.
זה משהו שצד פתאום אצל הבחורה,
כן.
ולא היה בכלל
באומה? כן, כנראה. כלומר, אצל אנשים יש רגש לאומי יותר חזק. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו מצרים.
ואיך באמת מגיעים?
לעומת חג הפורים, שבו יש שפלות לא רגילה. כדי לגאול את ישראל היה צריך למסור בת מישראל לאומות העולם. משהו. אפשר לשמוח בחג כזה, כן.
אני לא מבין רק איך היה אפשרות כזאת שהעם יאבד את הדבר המינימלי בת תיבהל.
תראה, מבחינה הגיונית אין שום אפשרות להבין איך העם מאבד את התחושות המינימליות, אבל במציאות פשוט אתה צריך לקרוא את העיתונים כל בוקר ואז אתה תבין. כל בוקר אפשר להבין איך שהעם הזה מסוגל למה ששום עם אחר לא מסוגל. כן? זה משהו. עכשיו, מה? האם לעשות מעשה חשמונאי? לא, זה לא יעזור. לא, זה לא יעזור.
היום רואים לחרדים משתתף
בהפגנות?
כן. אבל הם נמצאים באי תנועה אחר.
יוצרים לא יודע, מעשי חשמונאי, לא, לא נראה לי. תראה, אם אתה יכול להרוג את ערפאת, או את כריסטופר, אולי באמת זה מעשי טוב.
הרוג מוקלט. כן. לא, זה בעיתונות.
לא חייבי, אמרתי. אבל סתם ככה, לעשות מעשי חשמונאי, לא, זה לא טוב. טוב. לא, המעשים של החשמונאים היו גם נגד יהודים. זה מה שאלה. מה, כן. עכשיו, אם כך, אנחנו מבינים שיש בתרבות היוונית משהו מאוד נחשי. כלומר, שפועל בצורה נסתרת מאוד, ובא לחלות את הזהות היהודית מבפנים. הטעות של אנטיוכוס הייתה שהוא עשה את זה בצורה גסה. ייתכן שאם אנטיוכוס לא היה רודף אותנו, לא היה אוסר את עבודת המקדש, התרבות היוונית הייתה מנצחת ממילא. ואז יש לנו אולי מזל שהוא עשה את הטעויות שלו, ואז כן יכולנו להילחם בו בצורה גלויה. כן. משום שאפשר לומר, יש בפילוסופיה היוונית גם משהו שמאוד מאוד דומה, מאוד מאוד דומה לנבואה הישראלית, לתוכן החוכמה שיש בקרבנו, ולכן יש סכנה לחשוב שזה אותו הדבר. וזה מסביר מדוע הגלות שלנו כל כך ארוכה הייתה. מה? כן, אני ביוק אסביר את זה. יש בהיסטוריה שלנו שלוש גלויות. גלות אחת זאת הייתה הגלות במצרים, הגלות השנייה בבבל, הגלות השלישית באדום. ו... מה? הגלות שלנו, אתה יודע?
הגלות שהם נמצאים עכשיו, מה זה?
זה גלות אדום. אדום?
זה נקרא כאן.
זה פולין ולאדום? זה כל העולם הרומי-נוצרי האמריקאי, זה אדום. עכשיו, בגלות אדום שלטה התרבות ההלניסטית. כלומר, אירופה הרומית היא היורשת של התרבות היוונית. זאת אומרת שההתמודדות שלנו עם תרבות יוון היא ארוכה מאוד, מימי אלכסנדר מוקדון עד היום. זאת ההתמודדות הארוכה ביותר שהיה לנו בהיסטוריה. לפני כן התמודדנו עם מצרים ועם בבל.
שאלה היא למה? מצרים, בבל, אדום. מה?
ישמעאל זה לא גלות. זה המהר"ל מפרק דן על זה בשני מקומות, גם בספר אור חדש, לא עכשיו בספר נר מצווה, וגם בספר נצח ישראל, יש לו פרק שלם על גלות ישמעאל. עכשיו מסביר, לצורך זה צילמתי לכם איזשהו מקור בספר דרך אמונה לרבי אברהם מבגו. רבי אברהם מבגו היה מגדולי ישראל בספרד בדור שלפני הגירוש. דור שלפני הגירוש. הוא היה מתלמידי בעל העיקרים רבי יוסף אלבו. אז בספר דרך אמונה, בין הילה ספר ענק, גדול מאוד, הוא גם דן בסיבות של הגלות. הוא מסביר שהגלות נגרמת כדי לברר את הצורה המיוחדת של עם ישראל, מה שנקרא הצורה הישראלית. מהי הצורה הישראלית? מה מייחד את העם היהודי? ספר הכוזרי אומר הנבואה. כן? הנבואה זה הכישרון היהודי. במקום להגיד הנבואה הוא קורא לזה בשם השכל. עכשיו, לשכל יש כידוע הרבה מאוד
מתחבים.
לא, עזור. הוא יזהיר שיש אצל הגויים כל מיני כוחות דומים שמתחרים בשכל הישראלי. המתחרה הראשון זה החוש. גם החוש מספק ידיעות מיידיות. למשל, אני נוגע בשולחן, יש לי ידיעה שיש כאן שולחן. אם כן, החוש מספק דם. יש עוד מקור אחר
הלא הוא הדמיון, גם הוא מספק אמיתה.
יש עוד יש עוד מקור שלישי שמספק אמיתה, וזה אנחנו נראה עוד הפילוסופיה.
הדמיון מספק אמיתה.
הדמיון מספק אמיתה, ודאי. חלום, אחד בשישים בנבואה. או על ידי הדמיון, אתה יכול לתפוס כל מיני דברים שלא יכולת לתפוס בצורה רציונלית רגילה. עכשיו, לפי זה אנחנו יכולים לקרוא את הדברים שלו. הנה, השכל הוא גולה בין החושים, מה? כן, כן, למשל, החלום, אחד בשישים בנבואה. או המשוררים תופסים דברים שאחרים לא תופסים.
זה
כוחות הנפש. זה שלוש כוחות שיש בנפש שמתחרים בשכל. פילוסופיה. התבונה. הרציו. הנה, השכל הוא גולה בין החושים. לא, השכל כאן זה מילה נרדפת אצלו, זה רבי אברהם מוואגו לנבואה. הנה השכל הוא גולה בין החושים ובין חלקי הדמיון אשר יכניעוהו ויגרשוהו מהסתפח בנחלתו וישימוהו שפל ודל. כן האומה הישראלית היותה בגלות הוא משלמותה עד תשקיף ותדע מהות השכל האמיתי, ואז תהיה שכל בפועל והכוחות האחרות תהיינה נכנעות אל זה השכל, וגם האומות האחרות יכנעו אז אל זאת האומה, ואז לא יוסיף להגלותה ובילה המוות לנצח. כלומר, הגלות באה להפגיש אותנו עם תרבויות הבנויות על הכוחות האלה, ורק אחרי שמתברר מהו ההבדל בינינו לבינם, אז אנחנו יוצאים מן הגלות. לנו. או גם להם. מה? נמצאת שם. ולכן היה צריך שמשה יתמודד עם זה קודם כל בכוחות שלהם. בא משה, אומר, יש לי רעיון, חרטומי מצרים העיקרים, אני הופך מטה לנחש. אומרים חכמי מצרים למשה, להפוך מטה לנחש? זה לומדים במכינה של האוניברסיטה של חרטום, איפה שנהיים חרטומים. זה גם הם זורקים מטות. הנה אתה רואה. משה אומר, טוב, יש לי רעיון חדש, אני אהפוך מים לדם. זה! בשנה ראשונה של ה-BA הופכים מים לדם. צפרדיה, מה? גם אנחנו יודעים להביא צפרדיה. אתם רואים שמשה מתחיל ברמה שלהם. אחר כך משה מתחיל עם הכינים. הכינים? אמרו לפרעה, אצבע אלוהים היא. כאן אנחנו רואים משהו שאנחנו לא רגילים אליו. אבל אצבע זה לא כל היד, אצבע אלוהים. עד שוירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ואז רואים את ההבדל המוחלט בין מצרים לבין צורת ישראל, לבין הנבואה, ולכן וירא ישראל את מצרים מת על שפת היד.
רק ישראל רדת היד.
לא, כתוב וידעו מצרים כי אני השם, והוציא את בנתותי את ידי על מצרים, והוציא את בני ישראל מתוכם, וידעתם כי אני השם. אבל זה מתחיל קודם כל מי וידעו מצרים, ואחר כך וידעתם.
אבל דווקא שייך
לחוש. טוב, זה צריך ללמוד הרבה על התרבות המצרית, איך הייתה בנויה. אני יודע אם היית פעם במוזיאון שבו יש עתיקות מצריות, אז אם תלך פעם לשם, כשבמקרה לא יהיה לך מה לעשות, כן, לא יודע, איכשהו, אתה תתקע שם בטעות, אני יודע. אתה חיפשת את בית המדרש, לא יודע, נכנסת למוזיאון, כן? אז אתה תראה שם איך האנשים האלה ידעו לגלות את כוחות החיים שבדומם אפילו. כן? איזה עוצמה, איזה משיכה הייתה לתרבות הזאת. צריך לחשוב עם מה אבותינו התמודדו כשהיו במצרים. עד כדי כך, למשל, שהם רצו לשמר את גופו של האדם לעולמי עולמים, על ידי החניתה. למשל, עוצמת החיים, החיים עצמם צריכים להיתפס, להישמר לדורי דורות.
אבל לא חוש, חוש נכון.
לא, הם היו תרבות של חושים. היו שטופי זימה למשל, היה להם חוכמה שלמה של הזנות. זה החוש. לא יודע אם פגשת פעם מחשף? לא. אז תדע לך שהמחשפים זה אנשים שיש להם רגישות גדולה מאוד לעולם החושים. יש עומקים גדולים שם. טוב, כשתהיה מחשף, תעבור קורס. וגלתה שנית, ועד כמה זמן לקח לברר את זה? סך הכל 210 שנים.
יש חוכמה בזנות?
כן. רק אנחנו לא מכירים אותה היום. אבל למשל, גילוי עריות, זה, יש בכוח הזה יכולת של זעזוע נפשי שמפגיש, כמו שלהבדיל, כן, המדיטציה מפגישה עם מציאות עליונות, אפשר דרך הכוחות האלה גם זה. כן? למשל, במזרח הרחוק, עד עצם היום הזה, הם קצת מכירים, קצת. וגלתה שנית, בין הדמיון הכוזב בבבל הבלולה. ואחר כך נגאלה. אגב, בבבל נפגשנו עם הדמיון. הדמיון זה כבר כוח הרבה יותר טהור, שהיה מקום לחשוב שהוא יבוא במקום חוכמת ישראל. בבבל, למשל, פיתחו את האסטרולוגיה, את שמות המלאכים, אנגלולוגיה, מה שנקרא, את פתרון החלומות. כלומר, כל עולם הדמיון הוא ידוע לבבל. כן? עד שגם, ואחר כך נגאלה. למשל, דניאל, איש חמודות, יודע לפתור את החלומות שכל חכמי בבל לא יודעים לפתור, למרות שיש להם חוכמת פתרון החלומות. ושמות החודשים עלו מבבל. תלמוד בבלי בא משם. התלמוד הבבלי בירר את כל הדמיון שבבבל. כן? הלאה. וגלתה שלישית... אנחנו ממהרים קצת, כן?
70 שנה.
כי נפגשנו עם הכוחות האלה. הלאה, וגלתה שלישית, רצה להגיד משהו.
אני רוצה להגיד שהחוש, כמו לחוש שנולדנו 210 שנה,
מול
הדמיון
70
שנה.
נכון, מול הדמיון
70
שנה.
הדמיון הוא פחות מהחוש.
נכון, כלומר, היה יותר קל להתמודד. כנראה.
אבל דווקא אתה מדבר כאילו
חתני. נכון. אבל הוא בירר את כוחות הדמיון שיש בבבל. יש, טוב, זה צריך ללמוד איך, אבל... וגלתה שלישית, עכשיו, תראו איך שהוא קורא לפילוסופיה. בין החוש התבוני. אתם רואים איך שהוא קורא לפילוסופיה?
חוש תבוני. מעניין. לא, זה לא חושב בין שניהם.
הפילוסופיה טוענת שהיא תבונה. מה אומר לך רבי אברהם מבאגו? היא באמת חוש. כלומר, כל המושגים של השכל התבוני מתחילים מן החוש. אז באמת רק חוש. אבל הוא מוסיף, הדבר הזה הפילוסופים יודעים להסתיר אותו טוב. לכן הוא אומר, ולמה שזה הכוח התבוני נכבד, עד שכמעט יחשוב שאין בינו ובין השכל הפרש, נתארך זה הגלות. עד שהדמיון והתא הגוברת תיפסד. לוקח זמן. עד ששמים לב שהפילוסופיה היא רק חוש. כשישימו לב לזה, נצא מן הגלות. וזה קרה בימי עמנואל קאנט. כשבספרו ביקורת התבונה הטהורה, הוא הגיע למסקנה שכל תבונה מקורה בחוש. ומאז, באמת, מתה הפילוסופיה והתחילה הציונות. בדיוק. זה רק חוש. כשזה יתגלה, אומר רבי אברהם מבאגו, 300 שנה לפני קאנט, כשזה יתגלה, אז נצא מהגלות. כן? וזה כתוב מפורש בתהילים, אמר דוד עליו השלום, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כלומר בגלויות, אזי חיים בלעונו. רצונו לומר, הבעלי חיים הנמשכים אחרי החוש והם המצרים. אזי חיים בלעונו. זה המצרים. אזי המים שתפונו הם הבבליים הדמיוניים, כמו על נערות בבל, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, זה הדבר השלישי, וזה הגלות הנקרא מלכות זדון. ונפשנו, זה השכל, נמלטה מכל אלו היוקשים, להיותה בלתי מעורבת, וזהו הפך נשבר. כי כשיגאל השכל ולא יהיה לו קישור עם כוחות הנפש, אז ישראל יהיה נגאל בלי ספק, אשר הם השכל ועומדים מעומדו. אמר יתברך מיד הגאולה, כי מלא הארץ זה את השם כמים להם מכסים, ואומר, כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה, ואומר, אשפוך את אוכלי על כל בשר וגומר, רבי פסוקים.
יש פה
איזה
סתירה,
למה?
פעם אחת אומר, ונפשנו זה השכל, אחרי זה אומר, כשיגיע לשכל ולא
לו כישור, כוחות הנפש. עם הכוחות של הנפש. הנפש ולא כוחות הנפש. השכל כאן קורא לזה הנפש, יש כוחות הנפש, זה החוש, הדמיון והחוש הזמורי. מה? אנחנו ניגלנו. יצאנו מזה. ניגלנו? מה זה? הקמנו את המדינה, לא?
גאולה,
גאולה, כן, הקמנו את המדינה. גאולה רוחנית הייתה כבר. בימי קאנט. כשניגלנו מהם... גאולה שלמה, כי שגאולה זה לוקח זמן. כזמן, זה משיח נגלה ונכסה, אבל גאולה התחילה כבר. כן, מאז 1948 אנחנו יודעים את המשיח, נו זה לא רע.
אפשר לומר שהשמה, זאת תגובה, אנחנו נלחם במצרים ולבדכם זה
דבר? אפשר, לא יודע. טוב.